פה. הספסתי 4 עמודים לכל אחד. טוב, שלום. קראנו בשבת פרשת קדושים, לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמסורה. אוזני צדק, אבני צדק, איפת צדק ואין צדק יהיה לכם, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים, שמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם אני השם. כן? מצוות המידות, מידות ומשקלות, משקלות. אשר שהמידות והמשקלות יהיו מדויקים, ישרים. לא לעשות עוול, כן, במשפט. הפעם, המחירה, כן, של החנוונים, היה שמוזניים, ויש מידות, כן, אתה מוכר קילו חיטה, אז יש אבן ששוקלת קילו. אם האבן היא שוקלת קצת פחות, וכתוב עליה קילו, אז אתה בעצם, כשאתה מוכר, אז בעצם הוא חושב, הלקוח חושב שהוא קיבל קילו חיטה, הוא קיבל בעצם רק 950 גרם. כן, אומרת התורה, שזה דברים שהם קשה לראות אותם, כאילו לוקח בה, הוא לא יודע, הוא סומך על המידות שלך. היום דרך אגב יש בדיקה, יש כאילו לא זוכר, ועדה, משרד שהוא אחראי בממשלה, שהוא אחראי על המידות ומשקלות, בתחנות דלק באים ומודדים את זה מדי פעם, שכשהם מודדים ליטרים של דלק, שזה מדויק, בסופרים, זאת אומרת, ומקבלים אישור אימות דיוק. זה, כי זה, ברוך השם, זה משהו שמדינת ישראל היא שומרת על המצווה הזאת, כן? זה משהו שהוא, זה בסיס בעצם לכל המסע ומתן, כל דבר שהוא במידה, במשקל, אז בעצם צריך לבדוק שהמידות הן מדויקות, אז זה מה שאומרת לנו התורה הקדושה. והתורה כותבת פה, כן? אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. מפתיע. כאילו מה, על כל מצווה זה כתוב. כן, פה פתאום מידת, מצוות מידות, משקלות, כתוב פה, כן, יש לנו כמה שרוצה אתכם אל את מצרים. חוזר בספר דברים, לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה, לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה, אבן שלמה וצדק יהיה לך וכו'. מה נערוך ימיך על האדמה שהשם אלוקיך נותן לך, כי תאהבת השם אלוקיך כל עושה לכל עושה עוול, ושם בהמשך מסופר על עמלק. כן, אנחנו גם בספר דברים, יש לנו עכשיו כי תצא, את מזכירים את מלחמת את המלאק. זה שני המקומות בתורה שמוזכר הפרשה הזאת של מידות, והרמב״ם במצוות, אז הוא כותב, מצווה ריש חט, שציוונו לצדק הפלס והמוזניים והמשקולות והמידות, ולהפליג בצמצומם, כן, לדייק מאוד. הוא אמרו יתברך, מוזני צדק, אבני צדק, כן, מה שקראנו, פרשת קדושים, וכו'. ולשון ספרה, על תנאי כך הוצאתי אתכם ארץ מצרים, על תנאי שתקבלו עליכם מצוות מידות, שכל המודה במצוות מידות מודה ביציאת מצרים, וכל הכופר במצוות מידות כופר ביציאת מצרים. כן? חזל בספרה דורשים, יש קשר בין מצוות מידות ליציאת מצרים, מי שמודה במצוות מידות הוא מודה ביציאת מצרים, ומי שכופר חס ושלום כופר ביציאת מצרים. צריך להבין מה הנקודה. במצוות לא תעשה ריש עין בית, שהזהירנו מהיות המשקולות והמידות חסרות אצלנו בבתינו, ואף על פי שלא נשתמש בהם במקח וממכר. Okay. מעניין. נגיד יש לאדם מידה, שכן הגמרא בבבא בתרא אומרת, אסור לאדם שישם מידה חסרה או יתרה בתוך ביתו, אפילו הוא משתמש בה למשהו אחר.
זה מה שאסור שלאדם יהיה מוזניים לא מכוונים בבית?
כן. Okay.
גם אם הם בבוידם?
בפשטות כן. אני יכול להיות שהיום הלכה למעשה, כשכבר בכלל זה לא כלי הוא כבר לא נקרא מידה, זה כבר כלי פרה-היסטורי כזה, כמו שיש לו איזה פטיפון בבית, זה מוזיאון, זה במוזיאון אפשר שיהיה אולי. אבל מה שמשמש כמידות, אסור שיהיה, אומר הרמב״ם, אפילו אם האדם הוא לא מתכוון להשתמש בזה כמידה. וזו שאלה למה, מה הבעיה? לכאורה, אני מבין, אסור שיהיה בבית כדי שלא אדם שלא ישתמש, ואם הוא אפילו, זאת אומרת שאם הוא, זה משהו שהוא מתכוון להשתמש בו במדידה, אז האיסור שלו לא רק שהוא ישתמש במדידה, אלא אפילו כשזה נמצא בבית. למה? כי זה מכשיל, כאילו הוא עלול לבוא ולהשתמש, לרמות עם זה אנשים, או לטעות עם זה. אבל מה הבעיה? אם זה משהו שהוא כבר, מבחינתו הוא כבר לא משתמש בזה, סתם קישוט שם את זה, מה הבעיה שזה יהיה? אז נחזור לזה בהמשך בעזרת השם. קודם כל דברים יסוד, פשוטים ויסודיים של החפץ חיים, אומר, הוא מדבר על הספרה הזה, יש לו קונטרס מידות ומשקלות, כן. שיהיה לאדם מוזניים שהן לא מדויקות, שהן מרמות, כן. נגיד יש מוזניים כאלה שאתה יודע שצד ימין הוא, כשהן מאוזנות, נראה לך שהן מאוזנות, אבל צד ימין יותר כבד מצד שמאל. למה? כי הם לא שוקלים אותו דבר. ואז אתה יכול לרמות עם זה, כן, אתה יכול לשים, הלקוח חושב שהנה זה מאוזן, באמת זה לא מאוזן. כן, כן, ודאי, כן. הכוונה שלא יהיה לאדם מוזניים או אבני משקלות שהן לא מדויקות. זה כל כלי מדידה, אותו דבר משקל דיגיטלי, כאילו שהוא עקרונית, לא משקל שוקל את עצמו, אני כן רוצה לרמות את עצמו, להרגיש טוב שהוא... אבל הכוונה, משקל שמשמש למקח וממכר, בסדר? זה אסור שיהיה... אם זה לא מדויק, או שידייק, או שיגרוס אותו.
מה אם זה נניח דבר שהוא לא שואל דבר נניח?
שהוא מה?
התחמצנות של הדבר, זה משנה את זה בכמה מיליגרמים ודברים.
השאלה עכשיו מה רמת הדיוק,
כן.
אז אני חושב זה כמנהג המדינה איפה יש קפידה. אני חושב, יש גם כבר במשנה דברים כאלה שעד כמה מקפידים בכל דבר. יש דברים מסוימים שאומרים עד אחוז מסוים, אתה... לדוגמה, בדלק מאוד מקפידים, נכון? על כל, בטח עכשיו כשאלה מחיר הדלק, כל... מיליליטר הוא עולה כבר כמה שקלים, כאילו כמה עולה כבר כמה עשרות אגורות. אבל אם אדם מוכר מים ובמקום ליטר 999 מיליליטר, פה אין קפידה. אז זה תלוי גם למה משמש את המידה הזאת, לפי זה גם נדרשת רמת הדיוק, זה כבר תלוי במנהג המדינה. מה, איפה יש קפידה ואיפה לא. אבל איפה יש קפידה, חייב לדייק לפי ה... ויש גם חוקים במדינה, כל דבר, עד כמה דיוק אחרי הנקודה צריך לדייק אותו. בסדר, כשאתה שוקל פלדה, אז לא דורש דיוק כמו כשאתה שוקל זהב. בסדר, כשאתה שוקל זהב, אתה, רמת הדיוק נדרשת הרבה יותר מדי. טוב, אומר החפץ חיים, מדבר על הקשר הזה ליציאת מצרים, באמת הוא חיסרון באמונת ההשגחה. וידוע עד הקדוש ברוך הוא זן ופרנס לכל העולם כולו, ומזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה. והקדוש ברוך הוא לא קצב לו פרנסתו בדרך איסור, רק בדרך היתר. ורק האדם בעצמו מחליף אותו לאיסור. על כן צריך האדם לחזק אמונתו בהשם ולא להתרפות, ובוודאי ייתן השם שבמשך הזמן יתפרסם לפני הכל בין לישראל בין לאומות העולם, שזה האיש משקלו ומידתו אמת, והכל יימשכו אצלו. ולהפך, בעלי המרמה תתפרסם בסוף רמאותם ושקרנותם לעיני הכל, ואפילו אם יראה על חבריו שלפי שעה תתווסף פרנסתם עבור זה, לא ילמד ממעשיהם. וידע כי ההשפעה זו איננה מהשפעת אלוקים, ורק ממקום אחר תהלך. והוא מחליף בזה עולם עומד, בעולם עובר, ועתידים ניתן הדין על כל פעם ופעם. כן, אומר החפץ חיים, האדם, קודם כל זה אמונה פשוטה, המידת מידות היא יושבת על בסיס האמונה של האדם הקדוש ברוך הוא. למה שאדם יגיע לרמות במידות? מה הוא אומר, יש לי דרך כאילו להרוויח יותר. אז מה התפיסה שלו? התפיסה שלו כאילו שהפרנסה והרווח שלו זה תלוי בעולם הזה, תלוי בכל מיני תחבולות שהוא יעשה, והוא עכשיו יצליח לרמות יותר, יהיה לו יותר כסף. אבל באמת, כשאדם הוא באמונה שלמה בקדוש ברוך הוא, יודע שהפרנסה היא רק מהשם יתברך, ומזונותיו של אדם קצובים לו כבר מראש השנה, וקצובים לו ביתר, ודאי שכשהקדוש ברוך הוא קוצב מזונות לאדם, הוא אומר, זה האדם הזה, יהיה לו השנה מחזור עסקים של, לא יודע מה, 500,000 שקל, אז הוא לא אומר, טוב, אני בונה על זה שהוא קצת ירמה פה, קצת ירמה שם, וכך, ודאי שכשקדוש ברוך הוא קוצב מזונות לאדם, זה בדרך היתר. עכשיו, אם האדם מחליף את הדרך היתר בדרך איסור, בעצם הוא כאילו, הוא מנתק את הפרנסה שלו מהשם מתברך, והוא לוקח אותה ממקור אחר. וחס ושלום, זה דבר שאין בו ברכה. כן, יש כל מיני צורות להשיג שפע, יש שפע בדרך טובה וישרה, וזה מגיע מהשם מתברך, ממקור מים חיים. ואדם יכול להשיג כביכול שפע כאילו בתוך העולם הזה, בדרכים אחרות, אבל זה שפע שהוא מים מתים, כן? בורות נשברים, שממילא לא יהיה בו ברכה, לא יהיה בו חיים, לא יהיה בו... זה נראה לו כרגע, אומר, הוא מסתכל על חברים שלו, הוא אומר, הם כאילו מרמים, הם מרוויחים יותר, הוא אומר, חבר הכנסת, מה אתה חושב שקדוש ברוך הוא כאילו, בסוף, בסוף, בחשבון הסופי, אתה תראה שזה, א', גם בעולם הזה זה לא יחזיק, וגם אנשים שהם, ידוע, שאומרים, גם הגנבים הגדולים, כשמגיע רגע האמת, הם אומרים, זה כסף שאין בו ברכה. רב שמואל אליהו סיפר שהגיעו אליו אנשים שאמרו, רצו תשובה, גנבו כספים אז הוא בא, קודם כל תחזירו, אמרו, אין לנו להחזיר. מעריך לך, כזה כל כך הרבה כסף, מה עשיתם? הם אמרו, זה כסף שהוא נעלם, אין בו ברכה. אז א', גם בעולם הזה, בסוף הדברים, כשאדם הוא בצורה ישרה, יש בזה ברכה. וכשזה לא בצורה ישרה, אין בזה ברכה. אבל גם בלי קשר, גם אדם, אם הוא לא יראה, לא רק כי אנחנו בונים על זה שנזכה בסוף בעולם הזה לראות השפע, קודם כל הברכה היא מתחילה מעצם החיבור לקדוש ברוך הוא, והיא שייכת לעולם הבא, והיא שייכת לעצם ההופעה הרוחנית של הדברים, גם אם אדם יהיה לו פחות כסף. בפועל גם יש ברכה גשמית גם, אבל אני אומר גם בלי זה. בסוף אנחנו רוצים להיות מחוברים להשם יתברך, לא שווה, שקל לא שווה כשהוא לא מגיע מהשם יתברך. ולכן ודאי צריך השתדלות, צריך, אבל הכל ביושר, וגם אם נראה לנו שבדרך הישרה לפעמים יש שם פחות דרך להתעשר או לקבל פרנסה בשפע כמו אם בדרכים אחרות, כשאדם הוא באמונה שלמה בהשם יתברך, אומר אין כזה דבר, אני ביושר וקדוש ברוך הוא הרבה דרכים למקום, ובוודאי מה שמגיע לי, מה שקצוב לי מראש שנה לא יעזור, גם אני אעשה סלטות באוויר בכל מיני צורות, זה לא יעזור, ולכן אין לי עניין לעשות השתדלות ביושר ולכן המידה הזאת של המידות ומשקלות, היא מחברת את האדם לאמונה בהשם יתברך, לחזק את המקום הזה, להבין שלא יעזור לך תחבולות, כאילו, אני לא רוצה תחבולות, אני רוצה לקבל את הדברים ביושר מהשם יתברך, וזה, ככה יש את הברכה הגשמית והברכה הרוחנית. הוא ממשיך את החיבור הזה ליציאת מצרים, הוא מזכיר את הספרה שראינו, הוא ביאור הדבר, שמי שזהיר במצוות מידות, מורה שהוא מודה שהבורא יתברך משגיח על עולמו על כל פרט. הוא מודה ביציאת מצרים ששם הראה הקדוש ברוך הוא והודיע השגחתו הפרטית על עולמו, כמו שנאמר למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. כל הכופר במצוות מידות שמרמה את חברו במידות, מדבר בנפשו כאילו אין עין רואה אותו מלמעלה, כופר ביציאת מצרים. כן? אחרי זה אומר גם זה קשור למלחמת עמלק, כמו שראינו, שכתוב שמי שלא שומר על זה, זה תועבה, ואחרי זה מיד... כתוב שבא עמלק, זאת אומרת שאומר איך לא נפחד מהדבר הזה, שאדם עושה תועבה לפני המקום, וזה מגרה את האויב בעצם, חס ושלום. אז החפץ חיים מסביר, מה הנקודה של יציאת מצרים? זה אמונה בהשגחה. אם אתה מאמין בהשגחה, מה שייך, איך אתה יכול לרמות, כאילו? אז זה שהקונה הוא לא יודע, אבל הקדוש ברוך הוא, אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא פה? אז מה אם הוא לא רואה? אז מה אם הצלחת לעבוד עליו? הקדוש ברוך הוא רואה מה שאתה עושה? אם אדם חושב שהוא יכול לרמות בזה, הוא בעצם הוא כופר בהשגחה האלוקית, כי אם הוא היה חושב שבאמת הקדוש ברוך הוא נמצא פה, והוא רואה שיש לו משקל לא נכון, והוא מרמה, אז הוא לא היה מעז לעשות כזה דבר. נראה שאולי בעוד נקודה, רק להעמיק ככה את הדברים, של חז"ל, דרך ודברי החפץ חיים, בעצם יציאת מצרים, היא בעומק, לא נרחיב בזה עכשיו, הרבה מדברים על זה סביב פסח, אבל בעומק היא יציאה, מהמבט של המיצרים, שהעולם הוא בעצם, הוא רק עולם חומרי, בלי עולם ערכי שמוביל אותו, שהוא יצא ממנו, שיש לו מגמה שהוא הולך אליה, ואדם שחי בשקר, במידות ומשקלות, הוא חי בתוך המיצרים של רק העולם הגשמי, בלי נקודת החיבור לעולם הרוחני. אם זה מצד האמונה בהשגחה, אם זה מצד האמונה בפרנסה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, ובכלל, האם יש, אם... בסוף כל הפרנסה שלי היא רק בתוך עולם גשמי של לשחק עם דברים, להעביר אותם מפה לפה, להרוויח מכאן, או שבסוף לא יש, הפרנסה שלי מהשם יתברך. אני רק צריך לבנות את הכלים כדי שהפרנסה תופיע דרך ההשתדלות שלי. ממילא הכלים האלה צריכים להיות ישרים. בסדר? וזה העומק של יציאת מצרים, אותו מבט שהעולם הוא לא רק עולם חומרי, הוא לא רק עולם שאלילים שולטים בו, שכל מיני כוחות שולטים בו, אלא זה עולם שהוא עולם ערכי, וכל המציאות החומרית והגשמית היא, אני השם בקרב הארץ, ויש לה מגמה וכולי, אז זה ככה מתוך הדברים, נראה קודם כל בקשר בין מידות לבין אמונה ביציאת מצרים. ממשיך פה על מה שראינו, שאסור אפילו להשות בביתו, כן, הלא איסור זה הוא עובר בכל רגע ורגע שמשה אותה ברצונו כדי לחזור ולמכור או לקנות בה. אך בתחילה אם הוא אומר מה האיסור, לא כמו שראינו ברמב״ם, שהוא משה בביתו כדי שהוא יוכל לקנות ולמכור בה. אבל הרמב״ם לא, הרמב״ם כותב יותר מזה, נכון? מה ראינו ברמב״ם?
כל הדבר כבר שלא
יתרו. אף על פי שלא נשתמש בהם ימי כוח וממכר. עצם הדבר הזה, ופה זה צריך להבין. לפני שנבין את זה, אז יש עוד רשע של חז"ל, כן? על הפסוק הזה, מאזני צדק, אבני צדק, יפה צדק ואין צדק, אז חז"ל דורשים, רבי יוסף רבי יהודה אומר, מה תלמוד לומר אין צדק, והלא הין בכלל איפה היה? זה מידות, זה משקל אחר, מה זה משנה? כאילו מה... אלא לומר לך שיהיה הן שלך צדק ולאו שלך צדק. חז"ל דורשים, זה לא רק בא להגיד כל מיני סוגים של מידות, מה... גם המידה של החצי קילו צריכה להיות מדויקת, וגם המידה של רבע קילו צריכה להיות, כאילו מה, זה בכלל זה, כאילו למה שאני אחשוב שיהיה הבדל. אז חז"ל דורשים, בא לרמוז פה עוד עניין, הין זה כמו הן, כן? שכשאתה אומר כן, זה יהיה צודק. וכשאתה אומר לא, זה יהיה צודק. זאת אומרת, הדיוק לא רק במידות ובמשקלות, אלא גם במילים שהאדם אומר. וזה גם כן נקודה, גם כן, זה נכון בכלל, אבל גם במסע, נסעת ונתת באמונה. גם פה, אדם, שואלים אותך, הרכב, אתה בוחר רכב, הרכב, מה המצב שלו? הרכב תקין, המנוע תקין, הגיר תקין, עכשיו אתה יודע שיש איזה משהו, יש שם איזה זיוף. אבל אתה אומר כן. הכן הזה, אתה צריך להיות, לחיות בצורה כזאת, כשאתה אומר כן, הכן הזה הוא מדויק. ואתה חושב שאתה יכול להסתיר דברים ולהגיד כן או לא, כן, חבר תאונה, אומר לא, מצפה ש... לא יודעים, אדם מסתכל, הוא לא יודע, כאילו תיקנת, אבל אם הוא עבר, אז אתה אומר, כן, גם אם אתה חושב שאולי תפסיד בגלל זה, ואולי בגלל זה לא ירצו לקנות הרכב, או לא משנה, כל דוגמה אחרת, אז גם כן, המילים שלנו גם כן צריכות להיות מדויקות, אותו דבר, לא רק במסע ומתן כמובן, עצם כל החיים, כן, אדם אומר כן, שדע שידעו שהכן שלו, אם הוא אמר כן, זהו, זה כן. אם אמר לא, זה לא. זה גם כן כלול פה בעניין. ונחזור רגע שנייה לנקודה הזאת, באמת מה הבעיה שיהיה בבית, אפילו אם זה לא משתמש בזה למקח וממכר. זה דברים ששמעתי בשם הרב יהושע ויצן ממעלות, אחד הרמים. אז הוא הביא... הרבה מדובר על הקשר, כן? קודם כל במילה, נכון? מידות, אנחנו משתמשים בזה גם, כן, לגבי עבודת המידות, נכון? לא במקרה. יש קשר בין מידות, יש כמה פירושים לנושא הזה של עבודת המידות, שהוא גם כן מאוד קשור לספירת העומר, הוא גם שלנו את המידות של, נכון, חסד שבחסד וגבורה שבתפארת וכו' וכו'. ובכלל, כל הרבה... בעלי המוסר אמרו במיוחד בימים האלה של ספירת העומר יש עניין של עבודת המידות כדי בעצם להתכונן למתן תורה. נכון, יש אפילו מנהג שיש כאלה שלומדים במיוחד את הפרק של עניין תורה בפרקי אבות, פרק ו' של ממחה דברים שהתורה נקנית בהן. אז כל יום ככה בספירת העומר שמתת ימים לפני מתן תורה, אז כל יום לומדים ככה לעומק איזה אחת הדברים שהתורה נקנית בהן. ביום האחרון חוזרים על הכל, ואז ככה זה הכנה למתן תורה. זה לא סתם, כי התורה היא זאת אומרת, היא לא רק מה שאנחנו לומדים, המשנה, הגמרא, המדרש וכו', אלא התורה היא אור אלוקי שהוא בא והוא נכנס לתוך הנפש שלנו. לכן זה לא רק כמו שלעבדי שלומדים באוניברסיטה, זה מקצוע. זה תלוי גם איזה נפש נפגשת עם התורה. אדם שהוא איש חסד, ועכשיו לומד את התורה, אז התורה הזאת היא נכנסת בתוך כלי של חסד. אדם שהוא, יש לו דבקות בהשם יתברך, והוא, ככל שהדבקות שלנו בהשם יתברך יותר גדולה, ככל שמידת החסד, מידת הזריזות, מידת הענבה, וכן הלאה וכן הלאה, אז התורה שאנחנו לומדים עכשיו היא, יש לה במה להיקלט, היא יותר ישרה, היא יותר באמת פחות סיגים נדבקים, התורה עצמה היא קדושה ותאורה, אבל כשהיא נכנסת לכלי שלנו, אם הכלי הוא מלוכלך, אז נדבקים סיגים בתורה שאנחנו לומדים, לא מצידה, אלא בתוכנו. וככל שאנחנו יותר עובדים על המידות ומתארים את עצמנו, אז גם כן התורה היא תהיה יותר תורה ישרה, יותר תורה שמחיה אותנו, יותר שגורמת לנו לדבקות בהשם יתברך וכן הלאה וכן הלאה. לכן בכלל זה זמן טוב, תמיד זה טוב, אבל במיוחד בימים האלה של עבודת המידות. אז בהקשר הזה, אז יש כמה פירושים למה עבודת המידות נקראת מידות. אז מובא בשם הגרא שמידה זה כמו מידו בד, כמו מדים. שהמידות זה לא מעשים, המעשים הם מעשים נקודתיים. אדם יכול נתן צדקה, עשה איזה חסד, אבל לא בטוח שהוא איש חסד, יכול שהוא אדם שהוא רחוק מחסד, ויצא לו לעשות איזה חסד. אבל אדם שהוא איש חסד, לבש את מידת החסד, עכשיו כל המעשים שלו, כמו שכשאדם הוא עם מדים, אז אתה רואה עכשיו חייל עם מדים, אז כל מה שהוא עושה, אתה תופס את זה כאילו חייל, יש פה חייל שעשה משהו, בסדר? ואם הוא עכשיו עם בגדים של, לא יודע, של שופט, אז אתה רואה אדם ש... ואם הוא עם שטריימל וזה, אז אתה רואה חרדי, זאת אומרת, האדם מופיע דרך המדים, ואז כל המעשים שלו הם מופיעים דרך אותם מדים. לכן גם אדם שיש לו מידת הענווה, אז כל המעשים שלו הם מתלבשים במידת הענווה. אדם שיש מידת החסד, כל המעשים מתלבשים במידת החסד. לכן זה פירוש אחד, מה זה הביטוי הזה של מידות. פירוש נוסף, המידות, כי באמת צריך למדוד. אדם עכשיו שהוא רוצה לקנות את מידת הענווה, צריך למדוד עד איפה הענווה ראויה ואיפה היא כבר לא ראויה. מידת הכעס, יש מקומות שכן צריך. את כל מידה יש לה באמת את המידה הראויה לה. ופה אדם, עבודת המידות היא לדייק באמת, כמו שצריך לדייק במידות ומשקלות, צריך גם לדייק בעבודת המידות שלה. אז לפי זה, בהקשר הזה של המידות, אז אמר הרב ויצן, שהבעיה, יש בעצם שני מבטים על מה העניין בעבודת המידות. מבט אחד, אם אני לא אעבוד על מידת הכעס, אז אני עלול לבוא ולחוס בכל מקום, מיני מקומות שאני לא רוצה לחוס. פתאום אני כועס על הבן שלי. אחרי זה אני מצטער, למה כעסתי עליו? סתם זה לא הייתי צריך, הייתי צריך לדבר איתו ברוגע. אבל לא עבדתי על מידת הכעס, ואז כשהוא הדליק אותי, אז התפרצתי. אדם חס שלום כועס על אשתו, או כועס על חבר שלו, או לא משנה. אז צד אחד בעבודת המידות, או גאווה, אותו דבר. אדם עובד על מידת הגאווה, כי הוא לא רוצה להגיע לכל מיני מצבים שפתאום עכשיו הוא לא ישלוט בעצמו והגאווה היא זאת שתוביל אותו. זה כמו לדייק במידות כדי שלא יהיה לך מידה לא מדויקת בבית, משקולת לא מדויקת, כדי שלא תבוא להשתמש בה בצורה לא נכונה ואז רימית מישהו. אבל יש עוד צד בעבודת המידות. יש צד בעבודת המידות שאני לא דואג רק מצד זה שאני אקשל מתישהו, אלא אם יש בי מידה לא מתוקנת, אפילו אם היא לא גרמה לי לאיזה מעשה שלילי, זה בעצמו יש פה בעיה עצמית. כמו שהאיסור שהתורה אוסרת, שיהיה לי בבית מידה שהיא לא מתוקנת, שהיא לא מדויקת, אפילו אם לא תרמה אף אחד, יש בזה בעיה שבבית שלי יש משהו שהוא שקר. אפילו אם לא שיקרתי איתו, זה שיש לי בבית מידה שהיא מידה של שקר, והיא לא מידת אמת, זה בעיה עצמית. כמו שאם יש בי מידת הגאווה, אפילו אם לא התגייתי בפועל, אז זה בעיה עצמית. מה הנקודה בדבר הזה? אז נראה שלפי הדברים של הרמ"ק בספר תומר דבורה בפתיחה, זה דברים מאוד עמוקים שהם נותנים לנו מבט וכיוון ומוטיבציה גדולה לכל עבודת המידות. אומר הרמ"ק, האדם ראוי שידמה לקונו, ואז יהיה בסוד הצורה העליונה צלם ודמות. שאילו ידומה בגופו ולא בפעולות, הרי הוא מחזיב הצורה, ויאמרו עליו צורה נאה ומעשים כאורים. שראי עיקר הצלם והדמות העליון הם פעולותיו, ומה יועיל לו היותו כצורה העליונה דמות תבנית עבריו, ובפעולות לא ידמה לקונו. לפיכך ראוי שידמה לפעולות הכתר, שנודגים למידות של רחמים עליונות, וכולי, במידות בפסוקים, ואז אחר כך הוא בא ומעריך להסביר כל אחת מהמידות של יודגים למידות של רחמים, זה לא עכשיו, פעם נגענו בזה. אבל אומר פה נקודה מאוד מאוד עמוקה, הרמ"ק. האדם ראוי שידמה לקונו. כמו שחז"ל אומרים, כן, איך אפשר להידבק בו? השוכלה, ידבק במידותיו. מהו רחום? אף אתה רחום. מהו חנון? אף אתה חנון. כשאדם עובד על המידות, כל נקודה שאנחנו מתקנים במידות שלנו, אם אדם קצת עבד על מידת הגאווה, יתקרב עוד קצת למידת הענווה, או עוד קצת למידת החסד, או עוד קצת למידת הביטחון, או לאמונה, או למידת האהבה, וכן הלאה וכן הלאה, הוא הולך ונהיה יותר דומה להשם יתברך. כל נקודה במידות שהן לא ישרות, שיש באדם קצת גאווה פסולה, קצת קנאה פסולה, קצת תחרות, קצת וכן הלאה, קצת עצלנות, אז הבעיה היא לא רק מצד זה שהוא, זה יפגע לו בכל מיני דברים טובים שהוא יכול לעשות, יש לו עצלנות, אז הוא ילמד פחות תורה כנראה, כי יהיה לו יותר קשה לקום בבוקר, או הוא יפספס קצת מהתפילה במניין. הבעיה היא לא רק בתוצאה של המעשים שהוא יעשה בעקבות זאת, אלא כשאדם, אם יש בו עצלנות, אז הוא לא מספיק דומה להשם יתברך. במחור הכל יכולים להיות דומים, אף פעם אפשר להגיע, אבל אנחנו רוצים כל החיים להידמות יותר ויותר להשם יתברך. בכל נקודה בעבודת המידות, אנחנו בעצם כאילו, נדמיין, כאילו יש בנו, כל אחד הוא איזה צינור, ולא רק איזה צינור אחד, אלא המון המון צינורות, יש איזה צינור מרכזי, עם המון המון צינורות, שדרך הצינורות האלה אמור להופיע שפע אלוקי לעולם, בגוון המיוחד שלו, עם היהוד המיוחד שלו. לכן אנחנו רוצים להיות כמה שיותר דומים להשם יתברך, כדי שהאור האלוקי יאיר בנו, כשהוא יאיר דרכנו, לא יהיה מה שיגרום לו להיות מזויף, לא יגרום לו להיות מים אחורים, שיהיה אור שהוא קצת כהה יותר, כי לתת לו באמת כמה שיותר את הכלי הטהור והמדויק, וכל נקודה של עבודת המידות אנחנו הולכים וצועדים ויותר מתקרבים להשם יתברך, ולכן יש בזה עניין עצמי. ודאי שזה גם הופך את החיים יותר טובים, ושאדם יותר עושה מעשים טובים ופחות נופל, פחות, אבל גם חוץ מזה, יש עניין עצמי בכל נקודה, כשאדם עבד בקצת על מידת הקינה, עכשיו הוא יותר דומה להשם יתברך, לפני שהוא יגיע לנקודת ההתמודדות. ומתוך זה אנחנו באמת רוצים, זה משהו שהוא לכל החיים, וראוי לקבוע לו זמנים ולהשקיע בו, ובטח בימים הקדושים האלה של ספירת העומר, של ההכנה לקראת מתן תורה, כל אחד לפי עניינו, לבוא ולנסות לראות איך אני, במה אני לוקח עכשיו להיות יותר דומה להשם יתברך, איזה מידה עכשיו אני עובד עליה, להתקדם קצת, אחרי זה עוד מידה, וככה באמת זה משהו שהיא עבודה שהיא כל החיים, אבל היא עבודה שמחה, כשאדם הוא, אם אנחנו מסתכלים רק על היעד הסופי, אז זה יכול להיות מאוד מתיש, כאילו, כמה אני יודע, כמה אני עובד על הענווה, ולא התקרבתי עוד לקצה של הענווה, כמה אני עובד על מידת הכעס, ועוד פעם אני נופל, כמה אני עובד על מידת הזריזות, ועוד פעם פספסתי, לא קמתי בבוקר למניין, וכו' וכו'. אבל עם המבט שכל נקודה שאני מתקדם, פתחתי עוד איזה חלון לאור האלוקי, לעיר דרכי. נהייתי עוד קצת דומה להשם יתברך. אז זה ממלא אותנו בשמחה, ממלא אותנו באמת בסיפוק על כל נקודה של התקדמות, תוך בעזרת השם שנזכה, גם לדייק במידות ומשקלות, בכל המובנים של המסע, נסעת ונתת באמונה, להיות ישרים, שגם מה שנרוויח יהיה ביושר, ויהיה בזה ברכה בעזרת השם. גם המילים שלנו, הן שלך צדק, לאו שלך צדק, להיות אנשים ישרים, עם מילה שאפשר לסמוך על המילה שלהם, הקדוש ברוך הוא רואה שאפשר לסמוך על המילה שלהם, וגם בכל הנושא של דיוק במידות, לזכות לעבוד על המידות, לתקן את המידות כל החיים, להיות יותר ויותר דומים להשם יתברך, ולזכות לשפע האלוקי ולמתן תורה, וכל הדברים הגדולים בעזרת השם.